אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שלא יהיה.
כן, לפני הצהריים, לפני הצהריים טוב. מה שלומך?
אני בסדר גמור, בסדר גמור, חוזרים לשגרה. כיף תמיד להקליט איתך פרק על ממש שובר את הראש כל פעם, כל כך הרבה משקיעים גדולים, ואני מנסה באמת להביא, כל פרק מבחינתי זה הכי חשוב, והיום באמת זה נראה לי, אנחנו כל פעם מגיעים לשיא חדש, אז זה כיף.
כן, אז יש לנו באמת פרק מאוד נחמד על משקיע ומישהו שכתב ספר מדהים. עוד שנייה נרחיב עליו. נגיד לאנשים שאנחנו מקליטים ב-19 לשישי, נגמרו לנו אירועי הספורט, הסתיימו העונות כמעט בכל הדברים.
נבחרת ישראל נגד אנדורה, אני מבין, לא מעניינת אותך.
אני מאוד אוהב את ישראל, אני אגיד ככה, ואני מאחל שלא נגיע לטורנירים בינלאומיים, כי שלא נושפל.
אני סוג של מזוכיסט, אני נבחרת ישראל, בשבילי זה בכל הענפים, בכדורגל.
אני אאחל לה בהצלחה ביחד, שתעפיל ותצליח, ויהיה טוב. נתחיל גם בדיסקליימר הרגיל שלנו, חברים, כל מה שאנחנו אומרים פה, אינו ייעוץ השקעות, אינו שיווק השקעות, הוא רק למטרת העברת ידע, העשרה, אין פה המלצות על פעולה ספציפית שיש לעשות, או לניירות ערך כאלה ואחרים, אין פה מידע צופה פני עתיד, יכול מאוד להיות שלשנינו יש עניין מסוים במניה כזו או במניה אחרת, ובאמת רק קחו את זה להעשרה. ייעוץ אישי זה ייעוץ אישי פרטני שכל אחד צריך בהתאם לנסיבות חייו, אז באמת, תקשיבו, תלמדו ותהנו, וזה אפשר להתחיל, פרק מספר 14 כבר.
מתקדמים יפה, גילן, מתקדמים יפה.
כן. אז מה רצית לומר לנו היום, יואב?
זהו, אז היום, לפני שאנחנו נכנסים לעומק הפרק, בכלל אפשר לשאול את השאלה הקיומית, מדוע בכלל להתעסק כל כך עם מחפש השקעות שמכות את המדדים, והרי רוב המחקרים מראים שרוב המנהלי ההשקעות לא מצליחים לעשות את זה, אז בזמן, בשביל מה אפילו, בשביל מה להיכנס לזה, ובעקבות גם פוסט שראיתי שהגיבו לך אצל חברינו בקבוצה ידע שווה כסף, אז אתה יודע, כמו כל רעיון טוב שלוקחים אותו לאקסטרים, הוא מתחיל להיות בעייתי, והכוונה שלי פה זה ההשקעה הפסיבית, ברור שיש בזה היגיון מסוים, וברור שזה עובד לא רע, אבל זה עדיין לא, קודם כל לדעתי לא פתרון מושלם, ובעיקר ללכת ראש בקיר מה שנקרא, אם אתה רואה אוקיי, פסיבי עובד, אבל מתוך אותם מעטי מנהלי השקעות שמצליחים להניב תשואה עודפת, כמו שבאפט פעם אמר, כולם רובם מיישמים שיטה דומה, ושותים את אותו דבר, ואוכלים את אותו מאכל, יש מכנה משותף רב בין אותם אלה שכן מצליחים לקוט את המדד, והתוצאות, ההבדלים בין, הראינו גם שבוע שעבר, ונראה את השבוע, בין לעשות 8% בשנה, שגם אם המדדים יעשו את זה קדימה, זה יהיה נס, אבל נניח 8% בשנה, לעומת לעשות כמה אחוזים מעל זה, פער אסטרונומי, וגם ברמה האינטלקטואלית, אני חושב, לנסות להבין, יש כאלה שמצליחים לקוט את המדד, רובם שייכים לאותה אסכולת השקעות, אז לא שווה ללמוד עליה לפחות משהו, במקום שאנחנו אומרים ראש בקיר פסיבי, 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 בעיניי זה לא רק עניין כלכלי, זה גם עניין אתגר אינטלקטואלי, לנסות להבין, ואם מצליחים לעשות את זה, ואני לא אומר שעל כולם להתחיל לחפש 100 baggers, אבל לפחות להתעניין, לנסות לפתוח את הראש לכך שיש אופציות אחרות, ויש הרבה במשותף בין אלה שמצליחים לעשות את זה, ונדבר על כמה נוספים היום, ועל ספר שמנסה לאחד מה משותף לחברות שהצליחו להקות, להניב תשואה עודפת למדד לאור הזמן, בעיקר מה משותף להנהלה שלהם.
כן, כן, זו סוגיה מאוד חשובה שחוזרת הרבה. אני חושב שהפופולריות המאוד גדולה של השימוש בהשקעה במדדים, אני קצת מסתייג מהמילה פסיבית, כי אין, זה לא באמת פסיבי, אבל זה סוגיה אחרת. אבל השקעה באמצעות מדדים היא קצת נובעת ומבטאת אי סביעות רצון של צרכנים מהיצרנים של מוצרי ההשקעה. כלומר, הם מרגישים שרוב אותם מנהלי השקעות שנקרא להם פופולריים או כמעונאים שמוכרים השקעות, בתי השקעות, חברות הביטוח, מנהלי התיקים, היועצים בבנקים, גובים עלות גבוהה ולא באמת נותנים תמורה בעיניה, כי הם בעיקר עסוקים במה אפשר למכור או מה הרגולציה מרשה להם או לא מרשה להם. ואז אותם אנשים אומרים, הערך שאני מקבל מלשלם לאותו מנהל השקעות או בית השקעות או מוצר מנוהל, הוא לא מספיק גבוה, ועדיף לי, אם אני מקבל תוצר שהוא בינוני, אז עדיף לי לשלם זול. וזאת הגישה, ואני, כמו שאתה אומר, אני מבין אותה. אני חושב שלאנשים מסוימים זה בהחלט יש בזה היגיון. אבל אני חושב שמה שמפספסים, ואני מסכים איתך, כשהולכים לקיצוניות עם הגישה הזאת, זה שחוץ מהדרך הסטנדרטית שמשווקים השקעות להמונים בישראל ובעולם, יש באמת דרך נוספת לניהול השקעות. וזה באמת מה שאנחנו מנסים לעשות פה, לחשוף אנשים למתודות, שכפי שאנחנו רואים יש להם המון מכנה משותף, שיש בהם היגיון, יש בהם ערך, ולאורך זמן הם מסיבות רווח. ואני חושב שזה באמת מאוד חשוב לתת לזה את המקום, להסביר שאם יורדים לעומק מבינים את ההבדלים, ושמה שבטוח שכשאתה קונה מדד, אתה בטוח לא תהיה מצוין. אתה במקרה הכי טוב תהיה בינוני ובזול. עכשיו זה בסדר, יש אנשים שאומרים מספיק לי להיות בינוני בזול, אני לא רוצה להיות מעולה. אבל אם אתה מחפש להיות מעולה, אז בוא תלמד איך האנשים המעולים עושים את זה. וכן, אני חושב, זה הסיבה שאני ואתה נפגשים ומדברים על זה. אני יכול להגיד לך, אתה חי את זה הרבה יותר שנים ממני. ולי נחשפתי לעולם הזה רק בשנים האחרונות, אחרי שאתה חשפת אותו בפניי, ובתור מי שמתעסק בעולמות הפיננסיים והשקעות כבר עשרות שנים. וידעתי תמיד על וורן באפט, וידעתי על השקעות ערך מלמעלה. אבל את העובדה הבסיסית הזאת היא שקיימים המון המון משקיעים על פני תקופות ארוכות של עשרות שנים ואף יותר, בנסיבות ותנאי מקרו כלכליים כאלה ואחרים שונים, שכולם הצליחו לייצר ערך מוסף באמצעות יישום תפיסת העולם הזאת, לא הייתי ער לעובדה הזאת, ובגלל זה אני כל כך שמח לחשוף אותך יחד, ששנינו ביחד פה חושפים אותה, ולפי התגובות של האנשים שמאזינים לנו, אני חושב שזה נוגע להרבה מאוד אנשים בלב, הנקודה הזאת.
אני גם אני מסכים גלעד, ואולי אנחנו מכוונים פה גם בכלל לא רק לצרכנים, אלא גם למנהלי השקעות, למנהלי חברות ביחד בפרק הזה, שידעו שאם עושים דברים נכון, ובעיקר עם טווח השקעה קצת יותר ארוך, התוצאות יכולות להיות בהתאם.
אני חושב אבל עוד מילה אחרונה בנושא הזה, לפני שנגיע למשקיע שעליו אנחנו רוצים לדבר היום, קצת העברנו ביקורת פה על מנהלי, על בתי השקעות, חברות הביטוח והיועצים בבנקים, אני חושב שצריך גם להבין אותם, כי הם מתאימים את עצמם להתנהגות הצרכנית. זה כמו הרבה פעמים להבדיל אנשים מעבירים ביקורת על פוליטיקאים, אני ממש לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל הפוליטיקאי עושה את מה שצריך כדי שהקהל יבחור בו. סליחה, אם אנשים היו מצביעים לאנשים, בהמוניהם, לפי האינטליגנטיות שלהם, יושרה שלהם והטוב לב שלהם, אז אלה היו הפוליטיקאים שנבחרים. ואותו דבר פה, מנהל השקעות שיודע שברגע שהוא יהיה שנה שנתיים מאחור, אז העיתונים ישחטו אותו, יפרסמו טבלאות שיגידו שהוא מקום אחרון, ואנשים, כל המשווקים שלו, יתחילו להוציא משם לקוחות לכיוונים אחרים, בטענה שזה רע, וכולם יהיו בטוחים. איך הוא יכול לחשוב לטווח הארוך? הוא יגיד, תקשיב, יואב, אני יודע שאתה צודק, אבל אם אני אעשה ככה, אני אאבד את כל הלקוחות שלי. אני מזכיר לשנינו פה את מה שווסלי גריי כתב, Even God will get fired.
נכון.
ולכן, זה כנראה גם משהו שלא בהכרח מתאים לאנשים.
טוב, אפשר לדון בזה שעות, למשל בכובע שלי כעורך דין, מה אני אגיד שאחד מהמועמדים ליושב ראש לשכת עורכי הדין הוא עבריין מורשע כנראה, אז בכלל לא ניכנס לזה, אבל כן, זאת שאלה ביצה ותרנגולת, אפשר גם להסתכל על זה מכמה כובעים, אבל התפקיד שלנו זה להביא ידע והציבור, המאזינים יעשו עם זה.
ואני אסכם את הנקודה הזאת כן. בדבר הזה, הרי אמרנו ככה, אם כולם היו נוהגים ככה, זה לא היה עובד.
האמת.
היכולת של השיטה הזאת לעבוד, היא בעובדה שהרוב המכריע הגדול של שאר בני האדם, לא יישמו אותה וילכו נגד לה, וזה מה שמייצר בדיוק את ההזדמנויות. עצם העובדה שרוב האנשים פועלים אחרת, והולכים למדדים, והולכים למוצרים הרגילים, זה מה שמאפשר לשיטה הזאת לעבוד, לאורך זמן, וגם לאלה שידעו להתמיד בתקופות הקשות, כי זה לא איזה נס, זה לא איזה פלא, מי כמוך יודע שיש תקופות רעות מאוד למשקיעי ערך.
אולי בגלל זה הפודקאסט שלנו גם מצליח, אגב, בגלל שאנחנו לא מדברים בשום שלב על לאן הולך השוק מחר בבוקר ב9:30, אז אולי גם זאת הייחודיות שלנו, אם אפשר לסכם גם בזה.
ספר לי על ויליאם תורנדייק.
ויליאם תורנדייק, אוקיי, ויליאם תורנדייק אמריקאי מוכשר, הוא... הוא מנהל השקעות בהכשרתו, היום הוא גם נגיע לקריירה שלו כיום, אבל במקרה יצא לו לכתוב את אחד מהספרים החשובים שנכתבו, אפשר להגיד במאה הזאת על, על, על ההשקעות, גם וורן באפט שציין זאת כמה פעמים שהספר שלו הוא אחד מהחשובים, אפשר להגיד באפט גם כתוב עליו קצת בספר, אבל אני לא חושב שזה בהכרח בגלל זה. וויליאם יצא לאיזושהי משימה לפני מספר שנים, הספר נכתב לפני כ-10 שנים, ספר נכתב The Outsiders, וזה התחיל מאיזושהי עבודת מחקר שהוא עשה על מנהל השקעות מנכ״ל של בשם הרי סינגלטון, הנרי, הוא כתב עליו איזושהי עבודה, והוא התחיל לזהות שם כל מיני מוטיבים שעניינו אותו, ואז הוא יצא במיחד עם איזה עוזר המחקר שלו, לאתר מנהלי חברות, שבעצם עמדו בפרקי זמן ארוכים בשני קריטריונים, הראשון שבהם זה שהם כמובן הניבו צועה עודפת לא רק למניה של החברה שהם מנהלו, לא רק שהניבה צועה עודפת ל-S&P, אלא גם הניבה צועה עודפת למה שנקרא באנגלית ה-peer group. נגיד אם החברה שאנחנו עוסקים בה היא עוסקת בקידוחי נפט והנפט טס באותו פרק זמן, אז זה שהניבה צועה עודפת ל-S&P זה לא מספיק, היא צריכה להצטיין ביחס למתחרים שלה. אז החברות שהוא חיפש לאתר, כתב עליהם את הספר, הוא בעצם הגיע בסוף ל8 חברות כאלה, 8 מנכלים, 7 מנכלים ומנכלית אחת אגב, חשוב לציין, אלה חברות שהניבו, החברות שהם ניהלו, הניבו צועה עודפת גם ביחס למתחרים בפרק זמן ארוך. הדבר השני שהוא בחר, זה מעניין, שהוא תמיד מדברים על המנכ״ל של General Electric במשך הרבה שנים, שהלך לעולמו לאוניברסיטת בחור בשם וולש, כאחד ממנהלי ההשקעות, מנהלי החברות הגדולים בארצות הברית בכל הזמנים. והוא אומר, וולש היה גדול, אבל הוא נהנה בתקופת כהונתו ב-GE, המנהל עלתה ב-20% בשנה בערך, אבל זה בתקופה שה-S&P הניב תשואה של כמעט 15%, כלומר הוא הניב תשואה עודפת, אבל בפרק זמן שהכל עלה. תורנדייק חיפש בספר שלו, מנהלי השקעות שהניבו תשואה עודפת ניכרת מעל
חברות,
המדד.
מנהלי חברות.
מנהלי חברות, כן.
מה אתה מנהלי השקעות?
מנהלי השקעות, כן. אנחנו כרגע מדברים על מנהלי החברות, שהניבו תשואה עודפת בפרק זמן, גם ביחס למדד. וזה כמובן מדבר על חברות ציבוריות, אמריקאיות, אפשר לעשות עבודה דומה גם על חברות בחול. ואז הוא בעצם ליקט את כל המנהלי חברות שהצליחו בזאת, והוא מצא המון מאפיינים משותפים באותם מנהלים. הספר, יש שם 8, נציין כמה, אמרנו בחור בשם סינגלטון, יש את וורן באפט, יש את ג'ון מלון, יש כמה חבר'ה פחות מוכרים מ-NBC, ABC, סליחה, חברת טלוויזיה, קאתי גראם מהוושינגטון פוסט, נדבר אולי בקצרה על כל אחת, אבל מה שחשוב להדגיש בספר הזה, מה שהשורה התחתונה, הפאנץ' שבעצם הספר הזה חידש, הוא בעצם הציג נקודת מבט על כל מנהל חברה, שהוא צריך להצטיין בו, זה בעצם יש שני דברים שמנהלי חברות צריכים לעשות. דבר ראשון,
רגע, כן? לפני שאתה נכנס למה הם עושים,
כן,
בוא נתמצת ונסכם בעצם, כן, את הנקודה. כן. בעצם בא ואמר תורנדייק, אני רוצה לחקור ולהבין מנהלים של חברות, מה הופך אותם להיות מנהלים מעולים ביחס לקבוצת העמיתים שלהם, גם בתקופות קשות. הוא רוצה לחפש מה המאפיינים של מנהלי חברות מצליחים. עכשיו, לפני שאתה תפרט ותגיד מה הוא כתב, אני אתן איזה רקע מעניין בעיניי. אנחנו בדרך כלל מכירים ומעריכים ומוכירים את הכוכבים. כלומר, הרבה אנשים יגידו סטיב ג'ובס, הרבה אנשים יגידו אולי אילון מאסק, אולי ג'ף בזוס, אולי ביל גייטס, אולי כל מיני מנהלים שהצליחו בענק והם מאוד מאוד פופולריים, מוכרים, חריזמטיים ומרשימים, ונגיד זה מנהיג, הוא מוביל, אוהבים אותו, הוא מרשים, הוא מעורר השראה באנשים והוא גורם להם לעשות משהו. עכשיו, בלי לפגוע, אני חושב שכל האנשים האלה הם באמת אנשים בעלי ערך, שהובילו אנשים ועשו שינויים ועשו דברים מטורפים בעולם הזה ושינו את העולם. אבל החבר'ה, האוטסיידרס של תורנדייק, הם לא קולים. הם לא קולים, הם מחנונים. ספר לנו עליהם, מה מאפיין את האוטסיידרס של תורנדייק?
אז בדיוק, אז אנחנו קודם כל לא מדברים על יזמים בהכרח, אנחנו מדברים על מנהלי חברות, זאת הבדיקה שלו. והרי שאתה מנהל חברה, יש לך שני תפקידים עיקריים. בדרך כלל שאתה נהיה מנכ״ל של חברה, זה כנראה כי הצטיינת באופרציה של החברה, אתה איש שיווק טוב, אתה איש של אנשים, וזה מוביל אותך להצטיין בניהול האופרציה של העסק, וזה חשוב מאוד, וכמובן שצריך להצליח בזה. אבל כשאתה יושב, מגיע למנכ״לות של חברה, יש לך תפקיד נוסף, לא פחות חשוב, שמעטים המנהלים שיודעים לעשות אותו כהלכה, וההבדל בין חברה טובה שעושה מה שנקרא, קטגוריה שנייה נקרא לזה הקצאת הון טובה, התוצאות בין חברה שעושה את הפרמטר הראשון טוב, כי החברה מתנהלת בעסקי הליבה שלה טוב, אבל הקצאת הון שלה קטסטרופלית, ההבדלים בביצועי המניה והחברה יהיו שונים לחלוטין לעומת חברה שהמנכ״ל שלה יודע גם לנהל את החברה כהלכה.
תסביר לי את זה רגע שוב, אני לא הבנתי, בסדר? תחדד. כלומר, אמרת, אני אחדד את השאלה שלי כדי להעביר. אמרת, יש את המנכ״ל יודע לנהל את החברה, כלומר לדאוג שהשירות יתבצע, שהמערכות, שכולם יתפקדו, שהחברה תצליח לשווק, למכור וכו' וכו'. אבל אמרת משהו על הקצאת הון. מה הכוונה? מה זה, כן. מה זה אומר?
תסלח לי, אני מתרגש שאני מדבר על נושא, אני רוצה כבר להראות את הדוגמה. כן. הקצאת הון, ככה, הקצאת הון זה בעצם, באנגלית זה נקרא capital allocation. זה מה החברה עושה עם הכספים שלה. בעצם אפשר to boil it down, אפשר להגיד לחברה,
עם יש... עם הרווחים שהיא מייצרת.
עם הרווחים שהיא מייצרת, כן, בכלל אם היא יכולה גם לגייס הון או חוב, ולהשתמש בכספים חיצוניים, אבל בסופו של דבר, לכסף שיש לחברה, היא יכולה לעשות איתו חמישה דברים עיקרים. הראשון שבהם, ולהשקיע בפעילות ליבה של העסק, להשקיע בקיים.
כלומר, לפתוח עוד סניפים, לעוד מוצרים, עוד קווי ייצור, לייעל תהליכים, להשקיע בטכנולוגיה, וכו'.
דבר שני, זה לקנות חברות אחרות, לעשות משהו פעולה אקסטרנית, לקנות חברה Y, קונה את חברה X.
מזוג ומרכישה, באמצעות זה מביאים עוד תחומים, מעמיקים את הפעילות, מעמיקים, מוזילים עלויות, וכו'.
דבר השלישי, זה בעצם פעולה הפוכה, זה... לשלם לבעלי החוב שלהם, להחזיר להם את כספם, להוריד את רמת המינוף של החברה, paying by debt, מה שנקרא. והפעולה הרביעית וחמישית הן דומות, זה או לחלק דיבידנדים, או לעשות בייבקים, כמו שדיברנו על זה בפרקים הקודמים בהרחבה. עכשיו, המנהלי
אבל לטובת מי שאולי לא יקשיב לפרקים הקודמים, נגיד שבייבק זה אומר שהיא רוכשת בחזרה את מניות החברה, ובעצם מגדילה את החלק היחסי של כל בעל מניות בחברה.
נכון. עכשיו, כל אחד מהכלים האלה, ושוב נחזור, זה להשקיע בקיים, לעשות מיזוגים ורכישות, להחזיר התחייבויות, לעשות בייבק או לשלם דיווידנים. כל אחד מהפעולות שלה כשלעצמה, במחיר הנכון, בזמן הנכון, יכולה להיות פעולה חיובית, ויכולה להיות פעולה שלילית. מה שקובע, בסופו של דבר, מתי כדאי לעשות זה או זה, זה כמו שאתה כבר מבין גלעד מהפרקים שלנו, זה בעיקר באיזה מחיר אתה עושה את זה, ובעיקר מה האלטרנטיבות. שמנהל השקעות רוכש חברה, או מחזיר, מחליט להחזיר את ה, את, לחלק דיווידנד, הוא צריך לחשוב מה האלטרנטיבה שלי עם הכספים האלה. אם אני קונה עכשיו חברה וצופה תשואה מהעסקה הזאת של 5%, בזמן שהמניה שלי נסחרת בדיסקאונט לעון העצמי, כנראה שאני לא עושה טוב, כי עדיף לי לעשות בייבק, כי המניה שלי בדיסקאונט, מאשר לצאת עכשיו למסע רכישות. אז כל האלטרנטיבות האלה צריכות לעמוד מול העיניים של אותו מנכ״ל, וזה התפקיד השני שלו. זאת הקצאת הון, להסתכל על כל האופציות, ולהחליט מה שטוב. ומה שמשותף, ובזה אני אתן לך להקשות על הגלעד, זה שאתה, המנהלי ההשקעות המוכשרים שמצוינים בספר, לא חושבים כל הזמן איך להגדיל את ההוגה. בדרך כלל שבנדם, מנהל חברה, הוא כל הזמן עושה לגדול, לגדול ולגדול. הם חושבים פר יחידה, או נדייק את זה, לא רווחים חשבונים, פר free cash flow, שדיברנו שבוע שעבר, להגדיל את התזרים מזומנים החופשי למניה לאורך זמן. גם אם אני מקטין את ההוגה בכללותה, אבל מייצר ערך פר יחידה, אולי כבר נרחיב על זה, זה עדיף מאשר סתם לצאת עכשיו במסע רכישות גדול ולהגדיל את הספינה. זהו, זרקתי הרבה דברים, אתה תרצה בטח להקשות עליי.
לא, למה להקשות? אני רק מחפש להקל.
להבהיר.
א', אני חושב שזה מרתק, באמת, הוא ריתק אותי, Thorndike, ועדיין מרתק.
חשבתי, אני מרתק אותך, אבל בסדר, לא, אני לא אקח כדי.
Credits due were credits due.
לגמרי.
אני חושב שהתבלבלת כמה פעמים בין מנהלי חברות למנהלי השקעות, ואני מרגיש שזה לא סתם. בעצם המסקנה של Thorndike היא שמנהל חברה טוב הוא בעצם פועל כמו מנהל השקעות טוב של החברה שלו, ואמר פעם באפט, ונראה לי שכבר התייחסת לזה, שאני מנהל השקעות טוב כי אני איש עסקים, ואני איש עסקים טוב כי אני מנהל השקעות טוב. אז זה מתחדד, אני חושב שבעצם זה מה שהוא אומר. אומר Thorndike, המנהל של חברה הוא פשוט יודע איך לעשות שימוש נכון בהון של החברה כדי למצות את הפוטנציאל שלה, למצות כל פעולה. ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם שמעניין, ואתה גם התייחסת לזה עכשיו, שלפעמים זה יכול להיות פעולה הפוכה, בנקודת זמן מסוימת, לקנות חזרה מניות יכולה להיות הפעולה הכי טובה שיש, ובנקודה זמן אחרת זה יכולה להיות פעולה מזעזעת.
בדיוק. אפשר להדגים, המנהל השקעות שאיתו התחיל את המחר קורן Thorndike, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה בדיוק הנקודה הזאת. סינגלטון, שהוא ניהל חברה בשם טלדיין בשנות ה-60-70, הצליח להניב תשואה עודפת ניכרת למדד, כפי שמתחייב בספר. עכשיו, הוא השתלט על החברה, שהוא השתלט עליה הייתה נסחר במכפיל רווח גבוה, מעל 20, אז הוא השתמש במניות של החברה של טלדיין כקורנסי, כמטבע, לרכוש חברות נוספות. ואז הוא עשה את זה במהלך עשור, פתאום הגיע משבר בבורסה בשנות ה-70, בדיוק אגב זה מתקשר גם לבאפט אחר כך נדבר עליו, ואז הוא הפסיק, הוא פיטר את כל האנשי מיזוגים ורכישות שלו, והתחיל בבייבק מסיבי במהלך שנות ה-70, שבקיצו הוא קנה בחזרה 90% ממניות החברה מהציבור, כלומר הוא חיסל את רוב המניות נשארו בידי מספר מצומצם של איזה, וכך הוא סיירך, כי ברגע הנכון הוא עשה בדיוק פעולה הפוכה כפי שאתה אומר.
זה מדהים, זה בעצם אומר שהמחיר של המניה שלי יקר, אני מוכר, שהמחיר של המניה שלי זול, אני קונה, אני ממש מהצד השני, וזה מדהים. עכשיו אני חושב, אני תמיד אוהב לקחת את זה לעקרונות החיים, ואיך זה מתכתב בכלל עם החיים, כי מה זה בעצם אומר? שהפופולרי, כן, מה שנראה זוהר, הוא בכלל לא מה שחשוב. כלומר, מי שהצליח לעשות outperformance ולהצטיין בצורה מעניינת, הוא לא הכריזמטי, הוא לא מי שהעיז, הוא לא מי שלקח סיכונים, הוא לא מי שפיתח את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, עכשיו אילון מסק הצליח לפתח את חללית שטסה לשמיים וחזרה ארצה, מה שבנאסה לא הצליחו שנים, וכולי וכולי וכולי, שהם באמת עשו דברים מדהימים. אבל בסופו של דבר, אלה שבאמת הצליחו, פשוט פעלו בהיגיון, בשיקול דעת, עשו את הדבר הנכון, בזמן הנכון, ובשקט ושלווה, כלומר, ובאמת אני אומר, זה לא הקולים, אלא זה החנונים. הם אלה שמנצחים, ההגיוניים והשקולים, וזה עוד פעם אותו עיקרון שלא כל הנוצץ זהב. לא כל מה שמדובר עליו בתקשורת ונמצא, ודיברנו הרבה על וול סטריט ועל הדרמה, ועל התחושה שיש לאנשים שהם מפסידים, על הפומו המפורסם, זה לא נורא להפסיד את הדברים, את הדבר הגדול הבא. כל עוד אתה הולך נכון בדרך ועושה את הפעולות הנכונות לאורך זמן, אז אני, זה כל פעם מרגש אותי מחדש הפשטות הזאת שאתה לומד על החיים.
לגמרי, לגמרי. אגב, נביא פה עוד דוגמה שבעיניי היא מרגשת, כי זאת סוף סוף אנחנו מדברים על מישהי בתחום שהיא מהמגדר היפה, שהיא אישה, שבנסיבות לא עלינו, היא ירשה את, היא בעצם נהייתה מנכלית של חברת וושינגטון פוסט, שזה היה עיתון בינוני, בעלה התאבד, הוא היה ממשפחת גרם המפורסמת, והיא בעצם ללא ניסיון, היא הייתה בעצם עקרת בית, במשך כמה שנים, והיא נכפה לה לקחת על עצמה את הניהול של העיתון וושינגטון פוסט. בטח אתה זוכר מסרטים וסיפורים שהעיתון הזה לימים היה מעורב בחלק מהפרשיות הגדולות בארצות הברית, וייטנאם וווטרגייט לדעתי, לא משנה. החברה היא ציבורית, היא בעצם היא הפכה אותה לציבורית, נדייק, ולמזלה היה לה דירקטור שגם הוא מככב בספר בפרק האחרון, דבר עליו אולי משפט בסוף, לא מדברים על באפט מספיק פה. היה לה דירקטור בשם וורן באפט, שהוא היה הבעלים של כמה אחוזים מהחברה הזאת, והיא בעצם, הוא לא אמר לה מה לעשות, אבל היא התייעצה איתו, הוא פרס בפניה, ככה כתוב בספר, את האפשרויות, ונתן לה כזה נדנוד קטן, מה כדאי לך לעשות, והיא לאורך השנים התגברה על המון קשיים, דווקא היא לא הייתה אוטסיידרית, כי העיתון הזה כן זכה להרבה כותרות, היא הייתה בעלים גם של מספר תחנות טלוויזיה, אבל הביצועים של בעלי המניות תחת השרביט שלה, היו כאלה טובים שהיא נכנסה לתוך הספר של תורנדייק, אז זה כבר אומר משהו, וזה סיפור מדהים, נהדר, שגם חשבתי שראוי לציין, להשמיע בפני ה... כמובן, ממליץ לאנשים לקרוא את הספר לפני הכל, אבל כן, היא כוכבת.
א', לקרוא את הספר, אבל אלה מכם שלא אוהבים לקרוא ספרים, ואין להם זמן ורוצים בפשטות, אני מזכיר שוב, אנחנו חיים בעידן היוטיוב, אתה כותב וויליאם תורנדייק ביוטיוב, ואנחנו נשים כמה לינקים אצלנו למטה.
ודחוף שתרגמו את הספר הזה גם לעברית, נראה לי מישהו...
ואפשר לשמוע הרצאות מדהימות שלו, וזה כיף, האיש בעצמו מספר את הממצאים של המחקר שלו, וזה כיף. אחד הדברים ששמעתי אותו אומר, אפרופו, זה שעוד דבר שמאפיין מנהלים כאלה, זה decentralized. כלומר, הם לא ריכוזיים, הם מפוזרים. כלומר, אין מטה של החברה מנופח וגדול ששולטים על הכל וכל פיפס שולטים מאיזה headquarters, אלא מורידים את ההחלטות לכמה שיותר קרוב לרצפת הייצור, ומטה מאוד מאוד מצומצם וקצר, אני זוכר, הוא דיבר על יחסים בין כמה אנשים יש במטה לכמה אנשים יש למטה בייצור ובשיווק ובכל הדברים הללו, וזה פערים אדירים, ויש בזה משהו בעיניי שהוא מדהים. כלומר, התרבות הקורפרט הזאת של אנחנו ננתח את הכל מההדקוורטרס ונשלוט בהכל והכוח יהיה אצלנו, ואנחנו נכתיב לאנשים למטה מה לעשות, יש לה את היתרונות שלה, אבל יש לה גם את החסרונות שלה. ושאתה רואה שהחברות הגדולות באמת שחררו ונתנו חופש ונתנו עיקרון, והוא נותן בדוגמה הזאת גם את וורן באפט, זה באמת, אני מאוד מאוד אוהב את זה, את השחרור שליטה ואת הנתינה. אני אזכיר בהקשר הזה, זה תמיד קופץ לי, המכתב שוורן באפט כותב למנהלים שלו. אמרתי
עליו. שני עמודים.
נראה לי עמוד וחצי בכתב יד, והוא אומר לו, תקשיב, אני לא מתכוון להתערב לך באיך אתה מנהל את החברה, כי אני לא יודע לעשות את זה יותר טוב ממך. הדבר היחיד שאני מבקש, שכל פעם שאתה מקבל החלטה, תחשוב מה היה קורה אם היא הייתה מתפרסמת מחר בעמוד הראשון של הוול סטריט ג'ורנל על ידי כתב הגון. נכון. אם אתה יכול לישון איתה בשקט, תעשה אותה, אם לא, אל תעשה אותה. מוניטין שבנינו ב-60 שנה, אפשר להרוס ב-60 שניות. זה כל מה שהוא אומר לו, וסומך עליו, ונותן לו אמון, ונותן חופש לאנשים, תעסיק אנשים טובים ותן להם לעבוד, זה באמת מדהים.
אני רק אסייג, ועוד רק נרד לטיפה פנימה, זה נכון שהם מאוד לא ריכוזיים, אבל בכל מה שנוגע ל-capital allocation, גם אצל באפט, הוא כבר נדבר מזה, זה שזה הוחלט במטה למעלה, אנשים האלה מאוד מאוד, אני משתמש במלא קמצנים, הם מאוד זהירים עם הכסף, אבל הם לא ייתנו לחבר'ה למטה להחליט במה להשקיע מחדש. תרוויחו כסף, איך שאתם יודעים, לא נתערב, שלחו לנו את הצ'ק סוף שנה, ואנחנו נחליט מה לעשות איתו, לתת לכם עוד להשקעות מחדש, להחליט אם לקנות חברות חדשות. אגב, זה מזכיר בדיוק מה שרציתי להגיד לגבי באפט, תחשוב, דוגמה של הקצאת הון טובה. באפט, כזכור, השתלט על חברת טקסטילים כושלת בשנות ה-60 בברקשייר, קנה חלק גדול ממנה, וזאת חברה, אגב, יש ספר נהדר על כל ההשתלשלות האירועים, שם נשלח את זה בכישורים, על, בדיוק על הנושא של הקצאת הון, במקרה של באפט וברקשייר, אבל תתאר לעצמך, שבמקום להפוך את ברקשייר לקונגלומרט שהיא היום, שהיא בעיקר חברת החזקות, עם פעילות ביטוח ענפה, והרכישה הראשונה שבאפט עשה, לאחר שהוא השתלט על החברת טקסטילים הזאת, הוא אמר להם, כי הרווחתם כמה שקלים, בראבו, אל תקנו עוד בדים, אל תשלחו, אל תפתחו מפעלים, תשלחו עליי את 14 מיליון דולר אלה בשנות ה-60, אני אחליט מה לעשות איתם, והוא הלך וקנה חברת ביטוח מקומית באומה, ומה שנקרא the rest is history. אבל תאר לעצמך אם באפט נותן להם להשאיר את אותם גרושים, בגלל שהיא חברת טקסטילים, אז אוקיי, נשקיע בטקסטילים, רק כי זה מה שאנחנו, שוב, אפשר להתווכח, טוב, לא, אבל בסופו של דבר, רואים מה קרה, לא, ברוב החברות אגב אני לא אוהב שמתפצלים ומשקיעים בדברים לא להם, אבל במקרה של ברקשייר שזה באפט זה עבד מצוין, אבל זה בדיוק מדגים את ההבדל בין חברה שהניבה תשואה פי 100 למדד, לבין חברת טקסטילים שכנה הייתה פושטת רגל עם השנים, זאת החשיבות של הקצאת הון.
מדהים, באמת כאילו, אני לא חושב שיש מה לומר, זה באמת כל כך פשוט, כל כך קשה,
וכל כך נדיר עדיין.
וכל כך נדיר. אתה חושב שהידע הזה קיים כל כך הרבה, ועדיין המון חברות לא משקיעות בזה תשומת הלב הנכונה.
אין קורס באוניברסיטה למנהלים, שנקרא הקצאת הון, זה חבל מאוד, וזה אני חושב נושא שהם צריכים להבין בו לפני הכל אפילו.
כן.
בוא ניתן, אתה רוצה כבר עוד דוגמה של חברה שמצטיינת בזה כיום, או שאתה רוצה... יופי, אגב, רק לסכם את הספר, הספר הזה אומנם מדבר על מנהלי עבר, אבל הוא נהיה ממש, אתה יודע, זה נהיה ממש מושג, outsider CEO, זה בעצם מנהל חברה שמיישם את הלקחים שנלמדים בספר, ושבוחן את הפרמטרים לפני שהוא פועל. אז יש הרבה חברות שגם היום, אולי אם היה נכתב הספר היום, היו מנהלים אחרים, אז שאני היום משקיע בחברה, אפרופו פרק הקודם שהיא מעומדת להיות 100 bagger, הדבר הראשון שאני בודק אפילו לפני מה שהיא עושה, זה לבחון את, ה, את, ה, את, ה, את השפה ואת התוצאות של ההנהלה, האם הם חושבים על capital allocation כהלכה, האם הם מדברים, אם אני קורא דוח כספי של חברה אגב, שמדברת שם על להגדיל את per share free cash flow, שזה בעצם א' ב' של הג' כמו שאתה אומר.
אולי תסביר מה זה אומר.
כן. אז לפני שניתן את הדוגמה, זה בעצם אומר, תחשוב על זה, חברה, קודם כל דיברנו על זה כבר, שההבדל בין הרווח הנקי החשבונאי, לבין תזרים מזומנים החופשי, הכסף האמיתי שחברה מייצרת, לפעמים יש פער ביניהם, והמנהלי ההשקעות שאנחנו מדברים עליהם פה, שמים קצוץ בעדינות על הכללי החשבונות המקובלים, כי יש בהם המון עיוותים, כמו שהראינו שבוע שעבר למשל שההחזקות של חברה ציבורית במניות שנסחרות יכולות להשפיע על הדוח רווח והפסד, גם אם החברה לא מכרה אותם, או לחלופין, דוגמה הפוכה, תראה מה קרה עם הבנקים עכשיו, חברה שמחזיקה באגח.
הסוגיה של ההבדל בין רווח ל-free cash flow כבר הסברנו מספיק, אבל מה הכוונה ב-free cash flow per unit?
יופי, אז תחשוב על זה שיש לך, השבוע הזמנו פיצה הביתה שהיא מאוד מאוד טעימה, תחשוב על זה שאני מזמין מגש פיצה, ואני צריך להתחלק בו בשמחה, כן, עם שני הילדים שלי ועם סבא ואמא וסבתא, אז יהיו נגיד, יהיה מגש פיצה מסורתי, נגיד 8 משולשים, כל אחד יקבל משולש. אבל נניח שאני מצליח את אותו מגש פיצה, עכשיו פתאום שאשתי תהיה בריאה מחליטה שהיא לא רעבה. אז את אותו מגש פיצה אני עכשיו מחלק בין 7 אנשים במקום 8. בעצם המשל זה חברה, שבמקום, אותה חברה, במקום לחלק בין 8 בעלי מניות, אני מחלק בין 7. ברור לך שכל אחד עכשיו יאכל קצת יותר פיצה. אז זה מה שבייבק עושה, אגב, הוא מקטין, הוא לא באמת מקטין את ההוגה, הוא מחלק אותה.
אז ברשותך, אם לדייק את זה, בעצם זה בא ואומר, אני לא רוצה רק שהחברה תרוויח יותר, ותהיה יותר גדולה ותהיה מוצלחת, אני רוצה גם שלא ידללו אותי תוך כדי. אם החברה גדלה וכל הזמן מדללת אותי בחלק שלה, אז אני לא באמת הרווחתי כבעל מניות, אולי אפילו לפעמים המנכ״ל או המנהלים הרוויחו, כי הם מקבלים בונוסים על בסיס זה, אבל זה לא באמת דאגה אמיתית למניות, ולכן מודדים את הרווח למניה, או במקרה שאתה מאוד אוהב, תזרים חופשי למניה. אתה רוצה לספר לנו על איזה אחד מנהל של חברה כזאת שעושה את זה בימינו ואתה אוהב?
בכיף, אגב, אני כבר אתן, שאני לא אשכח, גם וויליאם תורנדייק עצמו, הוא יושב בדירקטון ובעל שליטה של כמה חברות, נשים בקישור חברה שנקראת CNX, הוא יושב שם בהנהלה, והיא בעצם מיישמת את מה שהוא למד בתוך מהספר. אבל החברה שאני רציתי לדבר עליה היום,
לטובת מאזיננו ב... ספוטיפיי ואפליקציית הפודקאסטים שלא צופים, אנחנו כרגע משתפים את המסך של החברה שנקראת RCI, RIC Hospitality, הטיקר שלה RICK, RIC Hospitality Holdings. ספר לנו מי זאת, מה הסיפור שלה, איך הגעת אליה ומה קורה שם.
ואני קודם כל גם עוד הקדמה, סורנדייק עצמו שמראיינים אותו הרבה לאחרונה, מדבר על חברות שלדעתו היום מיישמות את מה שהוא מלמד בספר, אז הוא ציין את החברה הזאת כדוגמה. אבל אני שמעתי עליה הרבה קודם, מפי מנהל השקעות יהודי שאני זכיתי לפגוש, אדם ויין, אני אשים קישור אולי לרעיון איתו, אני מאוד מעריך אותו. והוא סיפר לי שאותה חברה, RICK, המנכ״ל של החברה סוג של חזר בתשובה, למרות שזה מצחיק להגיד על חברה כזו, כי כבר נספר במה היא עוסקת, אבל המנהל ההשקעות, המנכ״ל של החברה הזאת, קרא את הספר The Outsiders, אחרי שהוא יצא, והיה לו רגע כזה של יוריקה, הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני הבנתי איך אני צריך לנהל את החברה שלי, ומאותו רגע, חברת RICK מתנהלת בצורה שהוא לקח על עצמו להצטיין בהקצאת הון, כפי שהספר Outsiders מתאר.
זה מאוד מדהים. ואפשר
לראות את זה, כן.
כן, אני רוצה רגע להראות משהו, כי זה באמת מדהים. אנחנו מראים כרגע את הטיקר של המניה והביצועים שלה ביאו פייננס, ואני רגע אשים את ההשוואה שלה מול ה-S&P, בתקופה המקסימלית, כבר זה הסתנכן פה. למה הוא לא אומר את זה? ואנחנו נראה שאם נסתכל על כל התקופה, מאז שהמניה הונפקה, הביצועים שלה היו לא הרבה יותר טובים משל המדד.
הנה, עכשיו רואים את זה.
הוא משתבש פה, רגע, הנה. עכשיו אנחנו רואים, היא הונפקה בשנות ה-90, ואנחנו רואים שהמדד עשה 600% בתקופה הזאת, והיא עשתה 520. כלומר, לאורך הזמן היא לא עשתה ביצועים. אבל כמו שאתה אומר, בחמש שנים האחרונות, המנכ״ל קרא את הספר של תורנדייק, ושינה את הדרך שבה הוא מנהל את החברה. ושימו לב מה קרה. בחמש שנים האחרונות, היא עשתה 146% תשואה, בעוד שהמדד עשה 60% תשואה.
וזה רק ההתחלה, גילה, בלי המלצה כמובן. כן, המספרים, רואים אותם בבירור, ואגב זאת בתקופה שחברה, הפעילות שלה שכבר נתאר, נפגעה מאוד מהקורונה, והיא הצליחה להתאושש מזה מאוד. החברה, אנחנו כמובן משתדלים להיות הכי תקינים פוליטית בפודקאסט הזה, היא בעצם הבעלים של מועדוני לילה, ברחבי ארצות הברית, חברה חוקית למאדרין כמובן, חלק מהמודונים שלה יש גם הופעות, חיות, אנחנו כמובן לא בוחנים את המוסריות של החברה, אבל זה מה שהיא עושה. יש גם בכלל דיון על השקעות חברתיות וכולי. אני בכל מקרה לקחתי על עצמי בלי נדר, טוב אני משמיע את זה פה, אז זה נדר לתרום מהרווחים שלנו מההשקעה הזאת, שבינתיים הייתה מאוד מוצלחת, כמו שאתה רואה, טפו טפו, לנשים שנפגעה מינית. בכל מקרה החברה הזאת, מה הם עושים, מה הקצאת הון, מה הוא לקח על עצמו? כמו שאמרנו, יש להם רשת של מועדונים בכמה מקומות בארצות הברית, ויש המון מועדוני לילה ברחבי ארצות הברית של, של, של יזמים שהקימו מועדון כזה, והם רוצים למכור אותו. עכשיו, אתה לא יכול למכור מועדון לילה לגוף כמו KKR או, או לא יודע מה, ברוקפילד.
חברת ניהול לחסים גדולה.
כן, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, וזה קטן מדי עבורם. אז ריק הם נהיו סוג של... של חברת, אפשר להגיד, חברת חרממיים, רשת, שהם, יש להם באמת רשת, כמה רשתות, שהם קונים את המועדוני לילה מאותם אנשים, עושים, משתמשים גם קצת במינוף, אגב, שזו לא מילה גסה, אפרופו אותם שמונה מנהלי החברות, מינוף בעת הנכונה, במחיר הנכון, זה דבר יכול להיות חיובי, ובכל מקווה הם קונים אותם במכפיל מאוד נמוך לרווחים שלהם, נגיד אם מועדון לילה מרוויח 100 מיליון דולר בשנה, והם קונים אותו ב-500 מיליון נניח, אבל חברת ריק עצמה שהיא נסחרת במכפיל של 10, סתם לצורך הדוגמה, על אותם רווחים, יש פה מיד סוג של ארביטראז', כי הם מציפים ערך מיד, קנית חברה וקנית במכפיל 5.
בוא נסביר רגע, כן. בוא רגע נסביר את הארביטראז', שזה יהיה ברור, בעצם... החברה עצמה יודעת לגייס כסף שעולה ל-X, ויודעת לקנות איתו נכס שעולה ל-X חלקי 2. כלומר, אז היכולת שלה בין פערי גיוס הכסף לפערי השקעת הכסף, בגלל היכולות הניהוליות שלה והמערך שלה, שיודעת איך לקחת חברות כאלה ולהשביח אותם, מייצר פה רווח מאוד מאוד גדול.
ויש להם גם המכפיל שבה ריק עצמה נסחרת. עכשיו, יש להם יוניברס מאוד גדול להשקעה מחדש. דיברנו שבוע שעבר, בעצם היכולת של החברה לקחת את הרווחים ולהשקיע אותם מחדש, ובטח אין להם הרבה מתחרים, אם בכלל בארצות הברית, זה יתרון אדיר, ורואים את זה במספרים. אגב, שהם מוכרים אלכוהול, שזה עיקר הכנסות שלהם, יש שאתה מוכר וודקה רדבול ב-100 שקל לקוס, לא יודע לאן זה כבר הגיע, הרווח הגולמי שלך הוא בשמיים, כמו שרואים פה, קרוב ל-60%, וזה רווח מאוד מאוד גבוה, וכל עוד הם ימשיכו ולקחת את הרווחים האלה, ולהשקיע אותם מחדש באותו אופן, וזאת חברה שווי שוק של רק עדיין לא מיליארד דולר, לכן הרבה מאוד מנהלי השקעות מתלהבים מאוד החברה הזאת ומשקיעים בה, כולל אנחנו גילוי נאות.
כן, עוד שנייה אני רוצה שתספר את הסיפור שלך עם המניה, כי אני חושב שהוא סיפור מאוד יפה שממחיש הרבה דברים. בוא נתייחס לכמה דברים, קודם כל לגבי היכולת לגדול. אז דיברנו בפרק על גיינר ועל מרקל, על העובדה שהוא לא מחפש מסעדות שף, אלא מסעדות שיכולות לפתוח הרבה סניפים, כי מסעדת שף כמה שהיא לא תרוויח, אם היא לא יכולה לשחזר את זה, אז זה לא באמת מביא ערך. ופה, כמו שאתה אומר, הם רק בתחילת הדרך, וארצות הברית היא גדולה, והתעשייה הזאת כנראה היא על הביקוש עוד הרבה שנים. ובאמת שולי הרווח, עוד פעם לטובת המאזינים שאינם צופים, אנחנו כרגע משתפים מקוויק FS את הניתוח, של הפעילות של החברה, ואנחנו רואים שיש פה רווח גולמי של 60%. זה אומר שהמחירות פחות עלות המחר, מייצרים כבר רווח של 60%. זה בשר מאוד 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 רחב לעבוד איתו, שאם נסתכל על המספרים שלה, אז היא נסחרת כרגע במכפיל של 17, שזה לא מאוד זול, זה מחיר נגיד סביר. רווח החופשי ל-Enterprise Value, ונזכיר את זה עוד פעם, שווי החברה בתוספת ההתחוויות של הפחות המזומנים, הוא אפילו יותר יקר, לכיוון ה-24. אם נסתכל על ה-10 שנים, ממוצעים שלהם, אז ה-ROE, Return on Equity, הוא 10%, אבל אנחנו צריכים לזכור שלפני 10 שנים, היא שינתה את הפעילות שלה ב-5 שנים הללו, ולכן זה לא לגמרי מייצג.
ויש שם גם הרבה נדלן במאזן שיכול לשבש את הנתונים.
ואנחנו רואים שה-compounding annual growth rate הוא גידול במחזור של 10% בשנה, בנכסים של 10% בשנה, רווח, free cash flow, התזרים אחורות, הזמז, תזרים מזומנים חופשי, 12% גידול בשנה, כל שנה כבר 10 שנים רצוף, וגידול ב-earnings per share, שזה בעצם מה שדיברנו היום, הרווח ליחידה, 20% גידול שנה אחרי שנה במשך 10 שנים, לחברה לא מאוד ממונפת אנחנו רואים פה, ובאמת מאוד מאוד מעניין, אולי תספר בכמה מילים איך הגעת אליה, ומתי ראית אותה, ומה עשית?
כן, ואגב בשנים האחרונות הצמיחה היא, כמו שאמרת, היא מועצת. אני במקרה בקורונה, כמו שאמרתי, דיברתי או קראתי רעיון, אני אשלח כמה קישורים עם אותו מנהל השקעות, וברגע ששמעתי ממנו, שהמנכ״ל של החברה התחיל ליישם את הפלייבוק של הספר The Outsider, זה התחיל לעניין אותי, כי זה נשמע כמו שכולם קראו את זה ומכירים את זה, אבל זה די נדיר, וזה כבר הדליק את הסקרנות שלי, ובמקרה זה היה בתקופת הקורונה, והחברה עוד הייתה באזור ה-10-15 דולר, אני לא זוכר בדיוק, וקצת התלבטנו אם אנחנו ניכנס, נשקיע בחברה בתעשייה הזאת, אבל שותפיי, אחד מהם לפחות נתן לי אור ירוק, וספור זמן אני קיבלתי את ההחלטה, השקענו, ומאז המניה, אתה רואה, עלתה באיזה 500%, ויכול להיות שרוב מנהלי ההשקעות היו מוכרים אחרי 100%, או אחרי עוד קפיצה, אבל אנחנו היום גילו עינות, זאת הפוזיציה הכי גדולה שלנו, ואנחנו רק מגדילים, כי זאת חברה לא גדולה, עם runway ארוך, כמו שאמרת, וכל עוד הם יישמו את אותו פלייבוק, זאת חברה שאני מתכוון להחזיק בה להרבה מאוד שנים.
ונשים פה 10 דיסקליימרים, חבר'ה, אל תראו בזה ייעוץ השקעות, לא ללכת לקנות את זה ולהגיד, אבל יואב אמר שזה יעלה, באותה מידה, כל ה-500% האלה יכולים מחר להיות אפס, אם יקרה שם כל מיני דברים, אנחנו לא אומרים את זה בטעות, כדי להמליץ או להגיד מה כדאי לעשות, אלא רק כדי להבין את תהליך החשיבה. איך אתה רואה שחברה שקיימת כבר 30 ומשהו שנה ועושה פעילות די דומה, פתאום המנהל קורא ספר, מקבל רעיונות, מבין, עושה שינוי ולוקח את החברה הזאת בצורה כל כך אגרסיבית.
ואגב, וגם הצלחנו לקנות אותה אז ביחצית בזול, כי המנכ״ל, למרות שהוא נהיה, הצטיין בהקצת אותנו, הוא קצת, הוא אוהב את העיתונות, הוא מאוד ססגוני, אפשר לקובר בטוויטר, הוא גם רב עם השלטונות בארצות הברית בקורונה, שלא נתנו לו לפתוח בכמה מוקדים, אפילו היה איזה רעש, שהיה שם איזה משהו, אי סדרים חשבונאים למיטב זיכרוני, אבל אם אתה מסתכל דרך, מבין את המתמטיקה פה, שאתה עושה סוג של ארביטראז' אם זה ימשיך לעבוד לאורך זמן, ובעיקר יצמדו לפלייבוק ולא יתחילו להתפזר, לקנות, לא יודע מה, חברות שונות, ובעיקר יקנו את המועדונים האלה במכפילים נמוכים. זה המפתח פה, שאתה קונה בזול ומציף ערך. אם יתחילו לשלם מחירים גבוהים מדי, כזאת הבעיה לחברות, ככל שהן גדלות, יש להן פחות אופציות להשקיע מחדש במחירים טובים. ולכן, ככל שאתה, דיברנו על זה שבוע שבוע, ככל שאתה יותר קטן, זה יתרון. זהו, זאת החברה שרציתי.
אני חושב שלגבי מה שאמרת על ה-bad publicity שלו, אז בעצם אחד הדברים שדיברנו עליהם לאור כבר בפרקים הראשונים על ידי כמה משקיעים, שכדי לעשות צעות טובות אתה צריך לקנות משהו שהוא לא סקסי, משהו שהוא לא נראה אטרקטיבי. אם אתה קונה משהו שהוא יפה מדי, טוב מדי, מצוחצח מדי, כנראה שאתה קונה אותו יקר מדי. היכולת האמיתית והקשה מאוד לביצוע, היא לאתר משהו שהוא בעצם טוב, חזק, אבל ארוז רע. בדיוק כמו דירה שאתה יודע שהמיקום שלה טוב, כיווני האוויר שלה טובים, מספיק שאתה עושה שם שיפוץ קטן, ותוכל למכור אותה בערך הרבה יותר גדול ממה שקנית אותה, באותה דומה אפשר לעשות את זה גם כמשקיעים.
לטובת המאזנים היותר מוסריים שלנו, אני רוצה לתת עוד דוגמה שתורנדאי גם ציין אותה, והיא מתקשרת גם לפעילות הביטוח, שאנחנו קודם מדברים על החברה שנקראת, הטיקר של גלעד, אם תרצה להראות לנו תוך כדי, זה ACGL, Arch Capital, שאגב מופיעה גם בתיק, גם בתיק של מנהל השקעות, שאולי נעשה גם עליו פרק, שהוא יותר משקיע צמיחה,
ACGL,
זאת היא חברת ביטוח מאוד דומה למה שדיברנו עליה בפרק של מרקל, אני אספר בינתיים. היא גם ימצאה את הפלייבוק של ברקשייר ושל תורנדייק, של חברת ביטוח טובה. ואני זוכר שפעם שמעתי תורנדייק בהיראון אומר, לא לחינם, שהשילוב בין חברת ביטוח טובה ומנהל השקעות מוכשר, זה שילוב שיכול להוביל לתוצאות מטורפות. תראה לנו אולי קצת יותר אחורה, גלעד, שאנשים יראו את ההבדלים.
לטובת המאזינים, נגיד כן. ששיתפנו כרגע ביוטיוב את ההשוואה של קודם כל ביאו פייננס מול ה-S&P, משנת 95 לדעתי, היא עשתה 1,726%, כשה-S&P עשה 560% על הכסף.
זאת חברת ביטוח שגם תיק השקעות יפה, מיישמת את הפלייבוק של ברקשייר, רק במה שווי שוק שם מתחיל הרבה הרבה יותר קטנה, והם גם,
היא
גם
כבר
לא קטנה, כן.
26.
כן, אז גם חברה שתורנדייק, לא אני מציין, לוודי כחברה שמצטיינת בהקצאת הון, וכדאי לקרוא, לשים אותה על הרדאר של המאזינים, בלי לתת המלצה קונקרטית, כמובן, כרגילים.
כן, כן. שוב פעם, זה רק אנשים שמיישמים תפיסת העולם הזאת, ואנחנו רואים איך היא עובדת, ולטובת המאזינים שלנו, נגיד שהיא ביום בשווי של 26.5 מיליארד דולר, בהחלט לא קטנה, נסחרת לא במכפיל יקר של 13.3,
המכפיל הזה פחות רלוונטי רגילה למצוא חדיוק בחברות פיננסיות. חברות בדיוק יותר, אני אוהב להסתכל על הדבר הראשון, על ה-price to book, שזה המכפיל להון העצמי, שהוא לא נמוך, אבל אפילו יותר טוב מה שדיברנו
ב-9,
מה שדיברנו בפרק על גנו, זה לקחת את השווי שוק של החברה ולהשוות אותה ל-free cash flow, ל-owner's earnings. אין לנו את זה פה ב-quick FS, אבל אם השווי שוק הוא 26 מיליארד, אז מה שאני הייתי עושה, אם אתה יכול, תפתח, נראה למאזינים בטור מצד ימין, אתה יכול ללכת ל-free cash flow, יש לך שם, כן, בדיוק ב-overview, ללכת ל-cash flow statement,
זה לא נכנס, אין לך, רגע, אני רק צריך לעשות את הלוגין, סליחה.
יופי, אז שוב, ACGL, נראה לאנשים, זה החישוב שאני הייתי עושה, הולך ל-key ratios, אפילו שם רואים את זה, ממש רואים את זה הכי טוב, יופי, ותראה קצת למטה, רואים אגב צועה על ההון כל הזמן יציבה, דו ספרתית כמעט למעט שנה אחת.
לא, אתה צריך להגיד את זה לאנשים שלא רואים, גם מה אתה
אומר? Return on equity, רואים return on...
כן, צועה על ההון, אנחנו רואים שהיא גדלה, שהיא כל הזמן באזור, בוא נגיד, בין 6% גידול שנתי ל-14-15% גידול שנתי, באופן מאוד מאוד יציב, כבר 10 שנים.
נכון, ורצת למטה, רצת למטה, שוב, יש המון בדיקות, רק פה בשביל, נחזור על זה עוד הרבה, אני אוהב להסתכל על הבייבקים וכו', אבל פה אני רוצה לראות את ה... רגע, תעלה קצת למעלה, למה אני לא רואה את זה? כי זאת חברת ביטוח, לא רואים את זה פה, אבל את הצמיחה ב-total equity, אנחנו רואים שההון העצמי שלהם הולך וגדל לאורך זמן. אנחנו תראה בתור של total equity, רצת למטה.
total equity, הנה.
בדיוק, כל הזמן.
אנחנו רואים שסך הנכסים גדל ב-9%, 26%, פה פחות או יותר 0, אבל פה
אנחנו רואים שהוא קטן
קצת, בשנתיים האחרונות הוא טיפה קטן.
אז תן לי חלון אחרון, לך עכשיו ל-cash flow, שזה בעצם המכפיל שרציתי להראות, אני הולך ל-cash flow statement, ונרד למטה, ואני רואה שה-cash from operations, שזה בערך באמצע, אתה רואה, cash from operations, עוד קצת למעלה, עוד קצת למעלה, 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 דילגת על זה, בדיוק, אתה רואה,
cash from operations, הנה, סך הכל הכנסה מפעילות,
התחיל ב-850,
התחיל ב-880 ב-850 מיליון דולר, נכון?
כן.
וכבר נמצא ב-4.2 מיליון, גידול מאוד מאוד חזק.
עכשיו, כן צריך, זה לא ה-free cash flow, כי יש להם הוצאות כמובן, אבל בוא נשתמש רגע במספר הזה, כי חברת ביטוח, אתה רואה, ההוצאות של ה-property plant and equipment, שזה השורה אחת מתחת, לא גבוהים משמעותית, כי חברת ביטוח אין הרבה הוצאות על מפעלים וכו', אז נשתמש רגע בתזרים מפעילות, שזה המספר שהראית שגדל מ-850 מיליון ל-4.2 מיליארד, ואת ה-4.2 מיליארד האלה אני משווה לשווי שוק, אז אם השווי שוק אמרת גלעד הוא 26 מיליארד, mm-hmm. אז אני עושה חישוב מהר, אם אני קונה היום את כל החברה, אני בגדול, כן, נגיד, נשתמש ב-4 מיליארד, כי בכל זאת לחברה יש הוצאות, 4 מיליארד, אני מחלק בשווי שוק של 24, אני מקבל תשואה של 16.66% בכניסה היום. עכשיו, שוב, זה חישוב גס, אבל זה מראה לך שביחס למה שהחברה הזאת, המזומנים שהיא מייצרת, היא ממש לא יקרה, ועוד המספרים האלה גדלים בצורה מאוד מאוד יפה.
מרתק, מרתק, יופי. מרתק, אפשר לעשות ככה עוד הרבה, נזכיר שוב חבר'ה, זה ניתוח בסיסי, ראשוני, רק להראות את כיווני המחשבה ואיך להסתכל, זה לא
זה
מטרה
זאת
להחליף.
זאת חברה שאני מכיר היטב, צריך להתעמק, לקרוא.
וניהול, כן. ולרדת לעומק, ויש עוד אלפי פרמטרים שצריך לבדוק, המטרה היא רק באמת לתת כיווני מחשבה, ולא בטעות לעשות איזושהי המלצת פעולה כזאת או אחרת, על בסיס זה שהנה, יואב אמר בפודקאסט אני קניתי וזה ירד, לא לעשות פעולות כאלה חלילה. בוא נסכם, למדנו על תורנדייק ועל האוטסיידרס שלו, למדנו שהם מחנונים והם לא עקולים, הם בעצם לא היו עסוקים בחידושים והמצאות ופתרונות ולהפוך את העולם, אלא בלדעת לכסות את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון לעניין הקצאת ההון של החברה, ובמה לשים את הדגש ואיך לבסט אותו נכון, ולעשות את זה ביציבות לאורך זמן. תוספות שלך, יואב? כן.
שקודם כל להגיד שהם זן נדיר, והרבה פעמים שואלים אותי, בוא נערב פה קצת את הקהל, למה אני כמעט ולא משקיע בישראל, אז האמת שלי יש אולי חברה אחת או שתיים ישראליות, לא נציין את שמם בישראל של דעתי, מיישמות משהו דומה. אבל אני אשמח, תמיד אנחנו פתוחים לרעיונות חדשים, שנשמע מהקהל, אולי אתם מכירים חברות ישראליות שלדעתכם, ואל תיתנו לי מניות שהתפוצצו 1000% ביומיים, כי מצאו נפט בים התיכון. חברות שלאורך זמן מתנהלות בצורה שתיארנו בפרק הזה, אנחנו יותר ומשמח לנתח אותם יחד ולקבל רעיונות ממכם.
מגניב, אז תודה רבה לפיטר תורנדייק. אתה רוצה לתת לנו איזה טיפ שלא קשור לעולם ההשקעות?
כן, אבל גלעד כרגיל זה קשור לעולם ההשקעות, מה אני עושה איתי, אין זה או ספורט או השקעות או משפחה, אלה האבות שלי, אבל אני ממליץ היום, רציתי, דיברנו זה קצת לפני הפרק, על סרט וספר, ספר והפכו אותו לסרט שנקרא, אמרת לי גם בעברית, זה נקרא Moneyball. והספר בעצם נכתב על ידי...
זה סרט עם ברד פיט.
כן, ממש, נכון, שזה מייקל לואיס שכתב כמה ספרים נהדרים בנושא הפיננסים, גם כתב את הספר על מכונת הכסף לדעתי, עליו גם עשו סרט על המשבר הסאב-פריים, כל פעם אנחנו מציינים את זה. בכל מקרה, הסרט הזה מדברים על מועדון בייסבול, יגיד לי הקהל הישראלי מה הקשר, אבל כבר אני חושב, הספר הזה לא מדבר על בייסבול פר סי, ברד פיט מגלם דמות שמקבל על לידיו מועדון או קבוצת בייסבול כושלת, והוא חובר לאיזשהו חנון, אפרופו החנונים שלך, איזה ילד שמנמן, גם שחקן טוב בסרט, שאומר לו, עזוב אותך מכל השיטות המקובלות להעריך שחקנים, אל תשלם מלא כסף לכוכב, שאתה רוצה לראות האם כדאי להוסיף שחקן לקבוצה, אתה צריך לנטרל את זה בצורה מאוד קרה, להיות איש של מספרים, כמו ממש רואה חשבון, הוא הקים איזשהו פרמטר שקבע כמה השחקן מוסיף לקבוצה, והוא חיפש כל הזמן לראות כמו משקיע ערך, איפה אפשר לרכוש שחקנים שביחס לתרומה שלהם לקבוצה, הם אפשר לקנות אותם הכי בזול, והוא מגיע לכל מיני שחקנים שכבר חלקם פרשו, אחד חצי צולע, השני זורק כמו איזה אאוטסיידר, ומצליחים לגבש קבוצה שאני זוכר בתור ילד בארצות הברית שזכתה להצלחה אדירה עם תקציב שהיה קטן בהרבה ביחס לקבוצות הגדולות מניו יורק, והעקרונות האלה אגב מאוד, כמו שאתה רואה, גם מתקשרים לעולם ההשקעות, אבל היום למשל יש עוד קבוצות, לדעתי היוסטון רוקטס בכדורסל אימצו פחות או יותר את אותו מודל על ידי מנכ״ל שלהם, היום הוא עבר לקבוצה אחת, לא משנה, אבל הכלים האלה למדוד, לבחון שחקן ותרומתו לקבוצה, הם מאוד מעניינים, וגם הספר וגם הסרט מעניינים ביותר לדעתי.
כן, אחלה סרט, אחלה סרט. אני אתן גם טיפ שהוא גם קצת קשור לעולמות הפיננסיים. יש כמה דברים מעולם הביטוח שאני מביא איתי שמאוד מאוד כואב לי לדעת שאנשים מפספסים, אז אני רוצה לתת כמה טיפים שמאוד מאוד חשובים כדי שאנשים ימנעו מנזק. גם פה זה לא ייעוץ פנסיוני, זה לא תחליף של ייעוץ פנסיוני, מוזמנים לבוא לייעוץ אישי, אבל אני אגיד ככה. אחד הדברים הכי קריטיים זה אנשים שיוצאים לפנסיה ומתחילים לקבל קצבה. היום, אם אתה יוצא מקרן פנסיה חדשה, מקיפה, על 60% מהכסף שלך, אתה מקבל תשואה מובטחת מהמדינה של 5.15% צמוד מדד נטו. אתה הבנת את המספר הזה? 5.15% צמוד מדד נטו. זה מספר פנומנלי שהמדינה נותנת לך. ואם אתה יוצא מביטוח מנהלים, אתה לא מקבל את התשואה הזאת. עכשיו, זה מאוד מורכב וצריך להבין, אני אגיד בגדול, אם יש לך ביטוח מנהלים מלפני יוני 2001, כנראה שעדיף לך ביטוח מנהלים, לא תחליף ייעוץ, אבל אם יש לך ביטוח מנהלים אחרי יוני 2001, ואתה מתחיל עכשיו לקבל קצבה, ואתה לא עובר לקרן פנסיה כדי לקבל את זה משם, כנראה אתה גורם לעצמך נזק. רק שתבינו אנשים, בשנה שעברה, בשנת 22, היו אנשים, אחד עם קצבה עם ביטוח מנהלים, אחד עם קצבה עם קרן פנסיה, הביטוח מנהלים ירד באיזה 5-7%, הקצבה של הבן אדם שהוא מקבל, אם היה מקבל 10,000, ירדה ל-9,200-9,300, בקרן פנסיה זה עלה. זה הצמדה, בגלל ההצמדה למדד והצועה המובטחת, שלא לדבר שאתה 40% אם תשים במניות, אז בכלל זה יהיה נחמד. כלומר, חבר'ה, רגע לפני שאתם יוצאים לפנסיה, מתחילים לקבל קצבה, תבדקו את הדברים האלה, כי אי אפשר לשנות את זה אחר כך.
עדיף אפילו הרבה לפני, גילה, תקן אותי אם אני...
זה ברור, 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 כדאי לבוא לפני.
לא לחינם, הלובי של הרגולטור, אני קודם רואה בעיתון, רוצים לסגור להם את הביטוחי מנהלים, והחברות ביטוח עם הלובי שלהם, לא, אני לא...
אני אעשה טיפ נפרד על ביטוחי מנהלים בשוטף, כי זה באמת גם נושא שכואב לי ומציק לי, אני אדבר עליו כמה מילים באחד הפרקים הבאים, אבל עזוב רגע את זה, זה עוד בר תיקון, הנזק הוא לא כל כך גדול, אם התחלת לצאת לפנסיה, אי אפשר לשנות את זה על פחד, זה one way street, זה לקחת מיליונים ולסגור אותם ל-20-30 שנה. הרגע לפני תבדקו, אל תעשו את זה על אוטומט. הפער יכול להיות פער עצום. אז קחו את זה בחשבון, חבר'ה. ויאללה, ניפגש בשבוע הבא בפרק הבא. על מי נדבר יואב בפרק הבא?
פרק הבא, לדעתי, דיברנו על הווארד מרקס, אמרנו שהוא מעומד ראוי להיכנס למקום ה-15 אצלנו. יאללה, קיבל.
חברים, שיהיה לכם שבוע טוב. ביי ביי.
ביי גלעד, תודה.